שלום וברוכים הבאים לטריפל, הפודקאסט הצרכני טכנולוגי שבו שלושה עיתונאים מדברים על שלושה דברים וגם בסוף נותנים לכם המלצת צפייה.
בחינם.
בחינם.
והעיתונאים הם שלום לצחי הופמן מאתר The Gadget Reviews.
אהלן.
שלום לניב ליליאן ממגזין החיבור.
אהלן.
ואני דפנה הראל כפיר מאתר חדשות הצרכנות פואנטה. אז כמו שאמרנו גם הפעם, שלושה עיתונאים יספרו לכם על שלושה דברים שנוגעים בעצם לחיי היומיום הטכנולוגיים צרכניים שלנו. היום אנחנו מדברים על סיבים אופטיים, כן, ואם האינטרנט שלכם זוחל בבית, אז זה בטוח מעניין אתכם. יש אבל הרבה הרבה מה לדעת לפני שאתם יכולים להתחבר, ולפני שתרצו להתחבר לסיבים אופטיים. אנחנו נדבר פה גם על Windows 11, עד שהתרגלתם, אם בכלל התרגלתם ל-Windows 10, עוד מעט תצטרכו להתרגל לווינדוס 11, אנחנו ניתן לכם קצת טיפים בנושא הזה, ואנחנו נדבר על מה שנקרא רפורמת הוואטסאפ, זה שם מאוד יפה לרפורמה שאמורה לכאורה לשפר את השירות שאנחנו מקבלים בחברות התקשורת, אבל כשאנחנו נדבר על זה, אנחנו נגרום לכם לחשוב שאולי זה לא כל כך טוב, וכמו שאמרנו, בסוף שווה לכם לחכות, כי תקבלו גם המלצת צפייה מאוד מאוד טובה, ואנחנו פותחים בנושא הראשון, סיבים אופטיים. אז פעם שאמרו סיבים אופטיים זה היה נשמע כמו איזה משהו עתידני, אבל זהו, יש כבר הרבה מאוד אנשים שיכולים להתחבר בישראל לסיבים אופטיים, ומי שצופה בטלוויזיה או נוסע בכבישי ישראל בטוח ראה את הפנים של עומר אדם ואת הפנים של גידי גוב, והם מחייכים אליו מכל כיוון ומספרים על הסיבים האופטיים המדהימים של בזק שהשיקה.
ועושים שירים של בריטני ספירס.
כן.
הם מחייכים כי הם יודעים כמה כסף בזק עכשיו תקבל והם יקבלו.
בדיוק. אז בזק השיקה בשבוע שעבר בחבילה שלא הייתה, לא נשמעה כמותה פה בישראל, מהירות של 2.5 ג'יגה גלישה באמצעות סיבים אופטיים.
גיגה, אני אמרתי לבזק על זה.
אתה צודק.
גיגה ביט.
פשוט קשה להגיד גיגה, זה נורא קשה. אז, ואז זה ככה סוג של קולב בשביל לבדוק באמת מה מצב הסיבים בארץ, ואולי ניב, אתה התחברת השבוע לחבילה של בזק, אז אולי תספר לנו על החוויה שלך, ומזה גם נצא.
תספר לנו כמה חשבון בנק שלך נפגע.
בדיוק, ומזה אנחנו נצא גם לתעריפים ולמה שזה נותן.
אז החשבון בנק שלי עוד לא נפגע, אבל הוא עתיד להיפגע. הסיפור עובד כאילו ככה. דבר ראשון, יש באמת עניין של עניין התשתיות, שלצערנו, סיבים אופטיים עוד לא הגיעו לכל מקום, עוד לא הגיעו לכל מקום בישראל. ברי המזל שבינינו כמו צחי, יש להם, כאילו, יש להם כמה חברות שכבר הגיעו
להם. אין כמה חברות, יש לי רק את פרטנר בבניין.
יש רק את פרטנר, אבל אז יש לי משל חבר שיש לו, כאילו, יש לו בבית, יש לו גם תשתית של פרטנר וגם תשתית של אנלימיטד, זה באמת, כאילו, וואו.
ולי לעומת זאת אין אף אחד, אוקיי? אליי לא הגיע.
ואחרי 30 מגה.
לי יש, כן, לי היום, אנחנו מדברים בבית שבו אנחנו רק מפנטזים על מהירות כזאת, כי אנחנו גולשים פה כרגע ב-30 מגה.
יפה, אז אני כאילו, לפני שעברתי לבית החדש שלי, בנס ציונה, אז...
אתה תזכיר כל המריצות שלך יגיעו.
כן, אז אני לא אומרת כתובות המדקת בגלל זה, אני יודע למה אני עושה את זה.
בנס ציונה.
בקיצור, אז בחודשים הראשונים שגרתי שם, באמת, אחד הדברים הראשונים שבדקתי, מעדתי לראות אם יש תשתית סיבים, ועברתי את כל החברות, את סלקום, את אנלימיטד, את פרטנר, את בזק, אף אחד לא הגיע. ולפני איזה כמה שבועות פתאום ראיתי שבארון התקשורת בבניין שלי פתאום כאילו צצו להם פתאום כבלים צהובים, שידעתי שזה כאילו זה הסיבים האופטיים, והיה ברור לי שהפריסה בעצם, שלפחות אחת מהחברות הגיעה, ועשיתי בדיקה, ובאמת ממש לפני שבוע עשיתי בדיקה, וראיתי שבאמת בדקתי באתר של בזק, ואז פתאום אני מקבל את ההודעה, אנחנו כבר מחוברים אליך. באותו רגע השארתי פרטים, למחרת בבוקר כבר התקשר אליי נציג של בזק, זה היה כבר היה אחרי מסיבת העיתונאים שלהם עם ה-2.5 גיגביט, והאמת שכל מבחינת טקטוק של הזמנה זה עבד מאוד מהר, זאת אומרת ממש יומיים אחרי זה כבר הגיע אליי טכנאי, ההתקנה, לא הייתי הכי מרוצה בעולם, משהו שיכול לעשות את זה יותר יפה ויותר נקי.
למה לא היית מרוצה?
כן, מבחינת הניקיון, קטע של להצמיד את זה יותר להצמיד לקיר, וגם יש גם קטע מצחיק שהרי סוללים לכם סיב אופטי לתוך הבית, אבל משתמשים כדי להצמיד אותו לקירות, אז משתמשים הרי בניטים הרגילים, שמתאימים, אתה יודע, מתאימים בערך לקוטר של כבל אתרנט או כבלים אחרים.
הוא העביר לך כבל בתוך הדירה?
כן, הוא העביר לי סיב בתוך הדירה.
לא, כי אצלי הסיב הוא ממש מקביל לקיר החיצוני.
רגע, אתה מדבר על תשתית של פרטנר.
כן.
שנייה, אז כן, אז בזק בעצם מכניסים לך סיב לתוך הבית.
גם פרטנר.
והקטע, אז מה שתחלתי להסביר לגבי הניטים, הניטים מותאמים לקוטר של כבל רשת, וסיב אופטי הוא הרבה יותר דק. אז הוא פשוט, אז הוא יושב לו בתוך הנית,
הוא זז, הוא לא צמוד,
הוא זז, וזה לא צמוד.
הוא הוציא את כל הכסף על עומר אדם, אז אי אפשר להשקיע
בניתם, בניתם שמתאימים לסיבות.
אני שנייה עושה הפסקת ניב, כדי למי שעדיין לא כזה בקי, בכלל מה זה סיבים אופטיים, ולמה אנחנו צריכים את זה, אז כל הרעיון זה באמת שסיבים אופטיים מספקים לכם גלישה הרבה, הרבה, הרבה יותר מהירה, מה שאתם רגילים.
הקטע חשוב להגיד שעל סיבים אופטיים, שסיבים אופטיים זו תשתית, זו תשתית אינטרנט, כמו שיש את הרשת של הוט, וכמו שיש לבזק, היה להם, עדיין יש להם את קווי הטלפון, קווי הטלפון וכבלי הנחושת.
והיא לא הגיעה לכל הארץ.
ועדיין, היא עדיין הגיעה לכל הארץ, בעיקר בגלל שסיבים אופטיים זו תשתית יקרה.
כן.
מאוד מאוד יקרה, ואם אנחנו כבר מגיעים, בגלל, פשוט, בגלל שסיב אופטי זה סיב שעשוי מזכוכית, זה בעצם סיבי זכוכית מאוד מאוד דקים, הם מעשה יותר דקים מסערת אדם. מסערת עומר אדם, וזה מה שהופך אותם לתשתית מאוד יקרה, והנה לכם, הנה מה שאנחנו לא אוהבים במה שבזק עשו, שבזק בעצם מגלגלים את עלויות ההתקנה, הם מגלגלים אותם על הלקוחות. בזק ברגיל, אתה אמור לשלם להם, הם אמנם מחכים את זה ל-30 שעות תשלומים, ככה שזה לא יישמע מעיק, אבל הסכום הסופי, אתה אמור לשלם להם 900 שקל על ההתקנה, שזה המון כסף.
900 שקל זה בהנחה, זה רק עכשיו, זה במבצע.
לא, 900 שקל זה הרגיל, במבצע זה 450.
לא, לא, שנייה, זה תלוי אם זה בית פרטי או בדירה.
אוקיי, יפה, על אחת כמה וכמה.
בבתים פרטיים, 900 שקל זה המחיר המלא.
אוקיי.
זה מחיר אסטרונומי.
לא, גם בבתים משותפים, 900 שקל זה המחיר המלא. עכשיו יש מבצע, אנחנו ניקח לך רק 450 שקל על ההתקנה. זה מה שלקחו לי לך.
וצריך להגיד שבפרטנר נותנים לך את ההתקנה בחינם.
נתנו. אז זה בדיוק הבעיה.
פרטנר הפסיקו
לתת? לא, פרטנר עדיין, אבל...
פרטנר עדיין?
אבל מי שלא נותן את ההתקנה בחינם זאת הוט.
יפה, אבל בזק בעצם, זהו, בזק בעצם יצרו סטנדרט שלילי.
נכון.
הם משכים את השוק למעלה מבחינת עלויות, ועכשיו חברות אחרות התחילו גם לקחת כסף על ההתקנה.
אז ליפרטנר נתנו התקנה בחינם, נתנו חודשיים שימוש בחינם, רק כך
תיקח, אז זהו.
ועשו התקנה נהדרת.
יפה, אז עכשיו בזק גרמו לזה שהשוק מתחיל לקחת כסף על ההתקנה.
אני לא חושב שפרטנר לא
קוראים. לא, פרטנר עדיין לא גובה, אבל פרטנר עדיין לא גובה, ההתקנה של פרטנר היא עדיין חינם, וגם ההתקנה של סלקום היא עדיין חינם. אבל הוט, שהיא גם מלכתחילה הייתה חצופה וחיכתה לראות מה בזק תכריז בזה, ברגע שבזק הודיע שהיא גובה את דמי ההתקנה האסטרונומיים האלה מהצרכנים, הוט הלכה בעקבותיה, שזה בעיניי ממש ממש מחפיר. אם משרד התקשורת באמת רוצה לעודד, וכל הזמן זה מה שהוא אומר, שהוא רוצה לעודד את הפריסה של הסיבים האופטיים,
שיתערב במחיר,
הוא חייב לטפל בעניין הזה של ההתקנה, שהיא פשוט שערורייתית. עכשיו, מעבר למחיר שהוא לא שפוי בעיניי, באמת לגבות סכום של כמעט 1,000 שקל על התקנה, מעבר לזה שהסכום הוא מטורף, זה גם, הם פורסים את זה ל-36 תשלומים, זאת אומרת שאתה עכשיו תהיה קבול עליהם שלוש שנים, במונחים טכנולוגיים זה נצח.
או לשלם בעצם את היתרה, כשתרצה לעזוב.
ואז אני לא תהיה לך סיבה לכאורה לעזוב למתחרים, כי אתה אומר, מה, אני משלם כל כך הרבה על התקנה, מה, אני אעזוב למתחרים? המתחרים, בעיקר הוט, סליחה, בעיקר סלקום ופרטנר, הם הרבה יותר זווים. אז נורא נורא מקומם.
אני חושב שלמי שיש אלטרנטיבה בבניין שלו, שלא ילך לחברה שמבקשת התקנה, שיהיה חברה שנותן בחינם.
אז זהו, אבל זה הבעיה שמלמדות, בגלל אופי התשתית, יש לך, כמו למשל אצלי, אין לך מתחרים. זאת אומרת, יש לך חברה כמו בזק שבאמת פרסה והגיע לך הביתה. פרטנר וסלקום משיקולן הן לא הגיעו אליך הביתה, אז ממי תקנה? מחברה שלא חוסה עליך תשתית?
זה הבעיה, שאם הרי היה לך עכשיו, באים אליך בעניין כמה חברות, אז ברור שהיית הולך על זה, ובזק
כנראה לא יכול לבחירה, כן.
נכון, אז עכשיו בזק הודיע לפני איזה כמה שבועות, שהיא תפרוס את התשתית שלה רק בחלק, רק נגיד כ-80%, בשאר המקומות, ושזה רק כמובן המקומות שמשתלמים לכלכלית, עכשיו, שזה גם מצחיק להגיד משתלמים לכלכלית, כי כמו שאמרנו, ממילא היא מגלגלת את זה לצרכנים, ומשרד התקשורת אמר שבאזורים האחרים, שהם בדרך כלל יותר נגיד פריפריות ומקומות שלבזק לא ישתלם להגיע, הוא יקים קרן, הקרן הזאת בעצם היא תהיה מתקציבים של חברות התקשורת, ובכסף הזה ישתמשו כדי לפרוס את התשתיות במקומות אחרים. אז בסופו של דבר יש לוח זמנים, אני ממליצה לכם להיכנס, אני כתבתי על זה ידיעה אצלי באתר, מי שרוצה לדעת מה לוחות הזמנים, זה ייקח עוד כמה שנים עד שתהיה פריסה בכל הארץ, בסוף תהיה. מי שלא דחוף לו עכשיו להתחבר לבזק, או לאות, אני הייתי ממתינה, כי זה מאוד 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 יקר.
לסיבים, זאת אומרת, למי שיש לו באמת כאילו צורך ספציפי. עכשיו, אני כן אגיד שמה שמן הסתם, הסיבים האופטיים מציעים לעומת תשתיות אחרות, הם מציעים קצבים הרבה יותר גבוהים. אנחנו מדברים על קצבים של גיגביט שנייה, 2.5 גיגביט שנייה, שזה, אם אנחנו משווים את זה...
בדאונלוד, וצריך לדבר...
בדאונלוד, שנייה, תכף נדבר על האפלוד. ואם אנחנו משווים את זה, אז 1000 מגביט שנייה או 2500 מגביט שנייה לעומת מהויות של נגיד 200 מגביט שנייה, שזה בערך פי 10, ומה שצריך התחיל להגיד, יש לנו את הסיפור של האפלוד, שברגיל אנחנו קיטלנו פה על ענייני האפלוד, האפלוד בישראל מאוד מאוד נמוך.
5 מגה במקרה הטוב היית מקבל.
נכון, אז עכשיו פה נגיד יש לך לצורך העניין, אז החיבור של 1000 מגביט שנייה יש לך 100 גיגביט העלאה, שזה כבר קפיצה אדירה לעומת מה שיש.
זה לא סימטרי, אבל...
אבל בזק לא מצליחה, לא הצליחה להסביר, במסיבת העיתונאים, בזק לא הצליחה להסביר למה היא מתעקשת לא לתת מהירות סימטרית. היא אומרת, כי צרכנים פרטיים לא צריכים את זה.
לא, שנייה. אז אחרי, אגב, אחרי שאני באמת הצקתי להם, אתם זוכרים שיש לנו במסיבת העיתונאים אשכרה, ואני הצקתי להם על העניין הזה, אני כמה פעמים שאלתי, אז אחרי זה ניגש אליי אחד הבכיר שלהם, סמנכ"ל הנדסה או whatever,
הציג את עצמו. הציע לך להופיע בקליפ?
לא, דווקא זה. גם אגב, הייתה אגב שמועה שעומר אדם וגידי גוב היו שם, אני לא ראיתי.
לא היו שם.
בכל מקרה, אז ניגש אליי אותו בכיר הנדסה בבזק, והסביר לי שהעניין שלה באמת של המהירות הסימטרית או אסימטרית לצורך העניין, זה פשוט בגלל הפרוטוקול, זאת אומרת, בגלל, זה מגבלה חומרתית, תשתיתית, שהם בחרו לעבוד עם טכנולוגיה, עם פרוטוקול, עם טכנולוגיה מסוימת, הטכנולוגיה הזאת לא מאפשרת כרגע חיבור. רגע, לא מאפשרת...
אל תצעק עליי.
אני אצעק למיקרופון. אז אל תקטע אותי. אנחנו נעשה פה כמו בכנסת.
יש לי פה כיסא של כתר. פחות צרמה.
יאללה, בוא. בקיצור, אז הוא הסביר לי שהטכנולוגיה עצמה כרגע לא מאפשרת כרגע מהירות סימטרית. היא תאפשר בערך עוד שנתיים או שלוש שיש שדרוג לפרוטוקול. האפשרות השנייה שלהם, אם היו רוצים לעשות מהירות סימטרית, זה אומר שהם היו צריכים להתחיל להתקין נתבים בתוך ארונות התקשורת בבניינים משותפים, הנתב צריך חשמל, הסתבכנו עכשיו עם ועד הבית, בקיצור, הם העדיפו לשים תשתית שהיא פסיבית, אבל באמת לא מציעה מהירות סימטריות, ואני מקבל את ההסבר הזה. עכשיו אתה יכול להרביץ לי כי זה
כן. Unlimited לא הציעו בהתחלה סימטרי?
כן.
ובדיין מצאים סימטרי?
לא, לדעתי כבר לא, אבל אפשר לבדוק, אנחנו תכף נבדוק מיד, אבל הם באמת בהתחלה הציעו מהירות סימטרית, ומי שמרוויח מזה אגב זה הלקוחות הוותיקים שלהם, כי הם באמת נשארו עם מנועים סימטריים.
אני רק לפני שנסיים את האייטם הזה, למרות שיש עוד המון מה להגיד אליו, אני רוצה לציין שגם עניין המהירות בפועל בבית היא לא דומה לפרסומות, ועל זה דיברתם קודם שניכם, יש לכם את זה בבית.
נכון.
מה המהירות בפועל שאתם מקבלים בבית? ואיך, ומה עושה מישהו שיש לו בית גדול?
אז זה נצטרך לענות לפני שהרביץ לי נקיסה.
כן, זה תלוי. אם אתה מחובר בקבל LAN, אז זה אומר קבל רשת ישירות למחשב, אז אתה מקבל את המהירות המקסימלית, או לפחות כזאת שמאוד קרובה.
אבל הרוב האנשים לא מחוברים.
מחוברים בווי-פיי. אם תיקח את הלפטופ שלך ותעמוד מול הראוטר, ונגיד את החבילה של ג'יקה, תקבל במקרה הטוב 500 ג'יגה, ישר חצי חתכו לך, ואני נמצא בחדר עבודה, לא יודע, כמה מטרים בודדים, ואני מקבל 200 מגה. אז זה עדיין אחלה, אבל...
אבל זה לא, ולכמה אתה מחובר באופן רשמי?
לג'יגה.
לג'יגה, לא, זה הפרש מטורף.
כן, אבל זה כרגע, זה לא שהם לא מספקים, הם מספקים לי את המהירות, זה כרגע התמיכה...
של... המהירות בינינו, כרגע היא מהירות תיאורטית, כי רוב האנשים לא מחוברים בקבל.
נכון, אבל אני, במקרה שלי, הטלוויזיה נמצאת ליד הראוטר, ששם היה חשוב לי את המהירות הגבוהה, ומחובר שם הפלייסטיישן והכל, אז זה אחר מבחינתי.
אגב, עד שצריך לעשות את ההסבר הזה, אני הלכתי והסתכלתי באתר של Unlimited, וגם הם הפסיקו לתת מהירויות סימטריות. עכשיו זה גם 1100, 550, וכך הלאה וכך הלאה. אז זהו.
טוב, אז... זה היה, בוא נגיד, השני סנט שלנו עבור מי שרוצה להתחבר לסיבים אופטיים. שוב, זה באמת, זה כנראה תענוג, לי, לשמחתי, אתם יכולים להעיד על זה, לצערי, אני לא, אבל המחיר הוא מחיר מאוד גבוה בשלב הזה. כן, הייתי ממליצה טיפה לחכות למי שיכול, למי שזה לא דחוף לו, אולי.
למי שאין צורך ספציפי במהירות העלאה גבוהות, או במהירות הורדה מטורפות,
אז חכו.
חכו שפרטנר סלקום יגיעו לכם.
עכשיו בואו נדבר על Windows 11, ככה לפני שהתחלנו להקליט אמרתי לכם שאני עד היום מרגישה שלא התרגלתי ל-Windows 10, והנה כבר מגיע Windows 11 של מייקרוסופט.
הוא כמה שנים פה נמצא.
כן, נכון, אני לא מתה עליה, אני מקווה ש-Windows 11 תהיה יותר טובה, אתם בטח צפיתם בהכרזה של מייקרוסופט, אז בואו נדבר על זה.
אז כן, דבר ראשון נתחיל מזה שמייקרוסופט, מיקרוסופט, כמו שאני אוהב להגות את שמם בעברית, כמו שצריך להגות את שמם בעברית, היה לי זהו. אז כמה דברים. דבר ראשון, מה שחדש בווינדוס 11 זה הממשק. הממשק כולו עוצב מחדש, הוא הרבה יותר דומה לממשק של אפל, macOS.
זה אומר שזה דומה שהתפריט מתחת נמצא באמצע ולא בצד שמאל.
נכון, שזה אגב השינוי, פחות השינוי היסטוריה. תבינו, אנשים לא שמו לב לזה, אבל כפתור ההתחל, שכבר נמצא איתנו 30 שנה, הוא נמצא איתנו מאז Windows 95.
הוא נמצא בקום מאוד לנגיש.
הוא נמצא בפינה. הוא בפינה. אז מעכשיו הוא כבר לא בפינה, הוא במרכז. הוא במרכז העניינים. ופיצ'רים נוספים, מלבד העניינים הקוסמטיים, מיקרוסופט גם בווינדוס 11 גם מטפלים בכל מיני דברים שהם די הזניחו אותם בווינדוס 10, או הזניחו אותם כבר במשך שנים, כמו למשל הטיפול בריבוי מסכים, שעד היום לא זכה לאיזה אוברול רציני.
אחד הבעיות שאתה עובד עם מסך חיצוני, כמו שאני עובד, וברגע שאתה מנתק ומחבר אותם מחדש, כל התוכנות שלך מתבלגנות, הסדר, איפה שמת אותם.
אז בזה מטפלים.
אז עכשיו, הכל יחזור למקום. ואם אנחנו במסכים עסקינן, אז יש גם את הקטע של הפיצול מסכים, או הסידור, סידור חלונות על המסך, כמו למשל, עד עכשיו, למשל היה עכשיו פיצ'ר במסך שצחי ואני בדקנו, מסך של דל, שמאפשר לך, בעצם עושה לך סדר בקטע שהוא חותך את המסך בכל מיני צורות, ואתה יכול לסדר, אתה יכול אפשר להכניס...
כמו עריכים.
כן, עריכים, ואפשר להכניס את ה...
ארבע אפליקציות בו זמנית.
ארבע אפליקציות, שלוש אפליקציות, לא משנה, אבל בסידורים שונים, ואפשר, יש לך, הוא מסדר לך מקום לכל יישום שאתה רוצה, הוא מסדר לו מקום עם חלון בגודל וצורה ספציפיים. אז עכשיו, מייקרוסופט מכניסים את התכונה הזאת ישירות לווינדוס, באמת, מעבר לקטע שנגיד שתי אפליקציות אחת ליד השנייה, אז עכשיו יש כל מיני צורות, 3, 4, 2 ו-1 וכל מיני כאלה. שזה נורא נחמד. איזה עוד, צריך, איזה עוד דברים
הם נכניסו?
שכחנו, אנדרואיד.
הם עשו פה משהו מאוד מעניין, אפליקציות אנדרואיד שיש לכם בסמארטפון, ירוצו על המחשב, זה יעבוד דרך החנות של אמזון של האפליקציות בכלל.
נכון.
אתה תוריד את האפליקציות משם.
אגב, אמזון עושים יופי של עבודה, בתור מישהו שיש לו טאבלט פייר של אמזון, אמזון עושים עבודה נהדרת עם האפליקציות של
אנדרואיד. כן, חבל שלא בארץ.
למה לא בארץ? יש תמיכה בארץ, חביבי, אני עובד, ואני עובד עם טאבלט, עם פייר, עם
פייר. פייר, אתה קנית אותו מהחנות של אמזון בלי לעקוף כתובת? הם שלחו אותו ישר לישראל?
לא, אני קניתי אותו, הוא נשלח לארצות הברית. אתה מדבר פיזית, המכשירים עצמם. אני מדבר על זה שמבחינת תמיכת תוכנה, יש לך תמיכה גם בארץ. זה לא עכשיו אומר לך, אתה לא בארצות הברית, אני לא מדבר איתך.
אוקיי.
אז רגע, אז מה בווינדוס 11, איפה השיפור לגבי
ה... קודם כל, אתה יכול להתחיל להריץ אפליקציות שיש לך בטלפון, אתה יכול לשים אותם במחשב, ואז אתה לא חייב להפגיש את הטלפון כל הזמן כדי להשתמש באיזה אפליקציה.
אני חושבת שזה ממש קריטי, באמת, זה שידור קריטי.
זו בערך ההכרזה הכי חשובה שהם הכריזו
בווינדוס 11,
שלא דבר על זה שהם במכה אחת הכפילו את מספר האפליקציות שזמינות בחנות שלהם, ואם כבר בחנות הווינדוס עסקינן, אז גם אותה הם בונים, לא קצת, הם בונים אותה מחדש, ומעבר לעניין הזה יש גם את העניין, ועל הרקע יש גם את עניין המפתחים, שבניגוד לאפל, הם נותנים, הם מאפשרים למפתחים לבוא עם אפליקציות תשלום צד שלישי משלהם, וזה, ולשמור 100% מהרווחים, שזה מאוד יפה.
ותמיכה יותר טובה ב-HDR. שזה נכון. מבחינת הצבעים, במסך המגוון
זה
צבעים.
זה בענייני הגיימינג.
כן, אבל גם אם אתה רואה סרטים.
נכון, אבל כן, יש באמת תמיכה באוטו HDR, שבניגוד לחלק מהטכנולוגיות, תרגמו את זה להתקני HDR אוטומטיים. זה פשוט תמיכה אוטומטית ב-HDR, הוא אוטומטית יתאים לך את התוכן, תוכן HDR, בהנחה שהמסך תומך.
ודחפו את מייקרוסופט טימס, תוכנת הצ'אטים הנהדרת שלהם, שאי אפשר לסבול אותה.
שקופצת לך כל הזמן מעצבנת.
והקטע הכי יפה, את מי מחליפה?
את סקייפ.
את סקייפ. את סקייפ הם לא יתקינו יותר כברת מחדל, תגידו שלום לסקייפ.
אבל סקייפ לא נגעתי שנים, מייקרוסופט טימס אני שונא להשתמש שמחליפים אותי.
בסופו של דבר כולם עברו לזום, בואו נגיד האמת.
זום או במקרה הבודדים בגוגל מיט, שאני עובד איתה שהיא מאוד נוחה.
אבל בואו עכשיו נדבר גם, נעזור לאנשים להבין מתי זה קורה אצלם על המחשב.
כמה זה עולה לנו.
כמה בדיוק, כמה זה עולה לנו, מתי זה קורה אצלם על המחשב, האם הם צריכים לעשות משהו, האם הם חייבים לעבור ל-11?
אוקיי, אז בואו נעשה סדר בדברים האלה. נתחיל מזה שכרגע Windows 11 היא רק הוכרזה, היא עוד לא הושקה. השקה תהיה כנראה משהו בין הרבעון האחרון של השנה לבין כנראה תחילת 2022. כרגע היא עדיין גייסת פיתוח, מי שממש רוצה יכול להתקין אותה, אני גם בקטע הזה אני גם אכתוב מדריך, אני אפרסם
אותו. אל תתקינו על המחשב העיקרי שלכם.
כן, לא כדאי עדיין להתקין אותו על מחשב עיקרי. אז מי שרוצה להתנסות, יש לו אפשרות כרגע להתנסות, אבל היא כרגע עוד לא גרסה רשמית ושמופצת לצרכנים. מבחינת דרישות חומרה, הנה הקטע. מבחינת דרישות חומרה, על פניו הן מאוד דומות לאלה שהיו בווינדוס 10. ההבדל קצת יותר גבוהות, אבל בקטנה. ההבדל העיקרי לעומת ווינדוס 10, זו הדרישה למה שנקרא TPM2, שזה TPM זה ראשי תיבות של Trusted Platform Module, שזה בעצם איזשהו רכיב הצפנה חומרתי שנמצא בלוחות החדשים יותר של אינטל, מה שאומר אגב שמחשבים שנים יותר לא יוכלו לשדר לווינדוס 11.
מה זה, שנים יותר מה? שנתיים אחורה?
לא, בערך מחשבים של בערך 3-4 שנים בצפון.
אז מי שקונה מחשב
ממש ישר, תצטרכו. מי שקונה מחשב עדיין לא, אבל נגיד מי שיקנה מחשב נגיד בחודשים הקרובים, נגיד עוד חצי שנה, אז או שהמחשב לא יגיע מוכן לווינדוס 11, או שכבר יגיע עם ווינדוס 11, בהנחה שזה כבר תהיה התקנה מראש. אבל לעניין ה-TPM2, אנשים מאוד התרעמו על הדרישה הזאת, שמיקרוסופט החליטו לעשות, כמובן בשיתוף עם אינטל. אגב, בקטע הזה, הברית מיקרוסופט אינטל פתאום שוב הרימה את ראשה ושוב מוכיחה את עצמה. ויכול להיות, מיקרוסופט אמרו שבקשרים מסוימים ולאנשים מסוימים, נגיד נסיינים, נגיד שכבר נסיינים שנמצאים בתוכנית עוד מלפני יוני או כל מיני כאלה, להם לא תהיה דרישה ל-TPM2, אז לגמרי לא בטוח שגם בגרסה הסופית תהיה דרישה כזאת. כרגע היא קיימת, לא ברור אם במוצר הסופי מיקרוסופט, יכול להיות שמיקרוסופט, אם הביקורת יימשך, יכול להיות שמיקרוסופט יוותרו על הדרישה הזאת, ואז גם מחשבים יותר שנים יוכלו לשדרג לווינדוס 11, עוד אין לדעת.
טוב, אמרת שזה חינם?
לא, אבל הנה, בשביל זה יש לנו אותך, אתה תגיד שזה חינם.
זה חינם?
זה חינם? יופי, אני אראה.
מה אתה אומרת, זה חינם?
אם יש לך ווינדוס,
אם יש לך ווינדוס 10, זה חינם, ברור, אבל אם לא.
אם אין לך ווינדוס,
אתה קונה את המחשב, אתה צריך לשלם גם על ווינדוס.
נכון, אבל
אם... משלם על במחיר המחשב, שזה חלק מהעניין.
אבל השדרוג לווינדוס 11 הוא חינם. פעם הם היו גובים על גרסאות.
כן, לא, זה יפה שסוף סוף...
אגב, הקטע המצחיק הוא שהרי תמיד, מיקרוסופט אמרו בזמנו על ווינדוס 10, אמרו, זו תהיה גרסת, זו גרסת הווינדוס האחרונה שאי פעם תצטרכו לשדרג, ואז פתאום כזה, אלו. בעצם יש לנו גרסה חדשה לשדרג.
טוב, אז חברים, אנחנו בינתיים רק ניסינו לעזור לכם להבין על מה כל המהומה, אבל רוב רובם של הצרכנים הישראלים עדיין יכולים לנוח, זה עוד לא קורה, זה ייקח עוד זמן. חוץ מניב שרוצה כבר להוריד בבית את גרסת
הווינדוס.
כבר הוריד את גרסת הווינדוס, והוא יספר לנו, בפרקים הבאים.
איך זה ווינדוס 11?
כן, ואז תהיו הראשונים לדעת, הוא יהיה הראשון לזהות. ועכשיו אנחנו נדבר על מה שבמשרד התקשורת מכנים רפורמת הוואטסאפ. ועל מה אנחנו מדברים? מדברים על זה שחברות התקשורת הצליחו לשכנע את משרד התקשורת לא להכריח אותן לחזור לתת שירות לקוחות במשך שעות יותר ממושכות. בתקופת הקורונה נתנו להם לתת שירות רק במשך 45 שעות שבועיות. אנחנו מדברים על, לא מדובר על תמיכה טכנית, תמיכה טכנית נותנים 24 שעות ביממה, אנחנו מדברים על שאר...
שירות לקוחות.
כן, על השירות לקוחות. ולמרות שהקורונה כבר לא כאן, או לפחות לא בטירוף כמו שהיינו בעבר, עדיין החברות לא כל כך רוצות לחזור ולהפעיל את המוקדים שלהם בשעות יותר ארוכות, ומי שמתקשר היום...
שמעדיפים להיות בחלט.
כן, לא יודעת אם זה בגלל האנשים, או שהחברות באה להם לשלם פחות.
נגמר החלט, אנחנו מקליטים בראשון ליולי.
בדיוק, וצריך להבין שאנחנו מדברים 45 שעות של מענה טלפוני בשבוע, זה נורא נורא מעט, זה אומר שאתה מתקשר לבזק בשעה 4 ודקה, כבר אין לך מענה.
ושלא דבר על העומסים, גם כשאתה מתקשר בשעות השירות, אתה מקום 17 בתור, בדיוק. זה נענה לך עוד חצי שעה.
בדיוק, אז הרפורמה הזאת אמורה לשכנע את ה... לשכנע אותנו שהמעבר לכלים דיגיטליים זה ממש ממש יעיל, כי זה אומר שיענו לנו בוואטסאפ, יענו לנו מסנג'ר וכו'.
זה יעיל כמו חברות הבנקים שסוגרות את הסניפים.
אז זהו, בדיוק, זה מאוד מאוד דומה, זה מאוד מאוד דומה, ואני נגד רפורמת הוואטסאפ, ולא בגלל שאני לא בן אדם דיגיטלי, להפך, גם לי נוח יותר שיענו לי בוואטסאפ, אבל...
הנקודה שאת רוצה שיענו לך.
אבל אני רוצה שיענו לי, בדיוק, והחשש שלי הוא שהחברות ימירו את המענה האנושי, לא בנציג אנושי מאחורי הוואטסאפ.
ברובוטים!
אלא ברובוט שיענה לי תשובות גנריות שאף פעם לא קשורות למה שאני באמת צריכה. עכשיו צחי, אתה אמרת דווקא זה כן עובד טוב בחברות מסוימות וניסית.
לא בחברות תקשורת, בחברות של, אני זוכר, השתמשתי בסלו פארק בוואטסאפ, והגיבו לי ממש מהר.
בוט או נציג אנושי?
נציג אנושי. דווקא בבאג, אני חושב שבוואטסאפ לקח להם טונה של זמן להגיב לי, אני כל מה משתדל לעשות את זה,
כן.
וכי עדיף לי יותר נוח.
זהו, זה מאוד נוח, מאוד, כולנו המעדיפים ככה, התקשורת בימינו היא תקשורת שנוח לנו בוואטסאפ, ונוח לנו במסנג'ר, אבל כשזה עובד.
אבל הבעיה היא שאתה רואה הרבה פעמים שנציג, עד שהוא חוזר אליך, הוא כנראה עונה ל-50 לקוחות בזמן,
שיב לכמה אנשים במחר.
ועד שהוא מגיב לך, זה לא שיחה חלקה, וזה קצת משגיע את השכל, אבל...
יש גם תעניין של החוסר סימטריה, להם יכול לפעמים לקחת גם 10 דקות ברגע שאלה לענות לך, אבל אם אתה לא עונה להם תוך 2 דקות, אז הם כזה, טוב, אנחנו מסיימים את השיחה. אתה לא שם, אז אנחנו מסיימים איתך את השיחה.
אז...
ואז תתחיל הכל מההתחלה.
אני לא זוכר שנתקלתי שנתקעו אותי.
אני כן, זה קרה לי כמה פעמים.
גם לי.
קרה לי כמה פעמים. תקשיב, אתה לא כל הזמן זמין, אתה שולח להם הודעה. הם לא חוזרים אליך מיד. בינתיים הלכת לשירותים, קיבלת שיחת טלפון.
נכון.
עברת לך לא נוכל. כן, אתה בן אדם עובד. יצאת מהבית, אוקיי? אתה לא יכול...
אבל כל הרעיון בשיחה דיגיטלית שהם לא ינתקו אותה.
אבל כל הרעיון שהיא צריכה להיות מיידית.
זה קורה. לא, אם הם לא עונים מיידי, בואי שנייה, אני אקח את הקטע, הם לא עונים מיידי. בסדר, הסכמתי את זה. אבל אם לכם לוקח עכשיו חצי שעה, הרעיון שאני אענה לכם בזמן שנוח לי.
זה בדיוק העניין, זה לא יהיה בזמן שנוח לך, וזאת הטענה שלי כלפי משרד התקשורת. אתם מייצרים מצב שנוח לחברות, אבל הוא לא יהיה נוח לצרכנים. ותקשורת טלפונית...
ומשרד התקשורת צריך להזכיר, צריכים עובדים אצל הצרכנים ולא אצל החברות.
נכון, תקשורת עם נציג שירות לקוחות, היא תקשורת שחייבת להיות, זה כמו פינג פונג. ואם הפינג פונג הזה הוא בהפרש של שעתיים שלוש, זה לא עובד. אז לכן אני בעד שיהיה גם שירות דיגיטלי, אבל לא שיצמצמו בשבילו את השירות הטלפונית.
אז אולי צריך להגדיר להם שאסור להם לנתק את השיחה עד 24 שעות.
יכול להיות שצריך להיות חלק
מהרפורמה. או לא יודע, משהו כזה... כאילו הגדרות, איך שיחה צריכה להתנהל, אם הם לא יודעים לנהל
את זה.
כן, אם הם לא יודעים לנהל את זה בעצמם, אז מישהו אחר צריך לנהל, להגדיר להם.
אני חושבת שמשרד התקשורת צריך פה להיכנס לעובי הקורה, ולא רק להגיד להם סבבה, תתנו יותר שירות דיגיטלי, אלא לתת להם הנחיות, תוך כמה זמן המענה צריך להיות, האם הם יכולים לעבוד רק בבוטים, בוטים לא
נותנים מענה. ממש להגדיר עוד שירות
לשירות. הנה, עכשיו נזכרתי, דיברתי צ'אט עם נטפליקס, וזה פשוט התנהל מדהים.
טוב, נטפליקס,
אנו שנייה, טיפלו,
הם כנראה בוט ממש חכם.
גם וורדפרס, הצ'אט שלהם נהדר.
אבל שים לב ששתי החברות שהזכרת זה לא חברות ישראליות. אני לעומת זאת, הייתי צריכה לקבל איזושהי עזרה דחופה, היא הייתה דחופה כי הייתה פה הונאה של אישה קשישה. ורציתי להתקשר לבזק בינלאומי, בזק בינלאומי באותה שעה כבר סגרו את המוקד.
התוקי הלך הביתה?
התוקי הלך הביתה, היה אחרי 4. אז אמרתי, אוקיי, אני אנסה...
מי מספר? מי הלך הביתה?
אני אנסה שירות דיגיטלי, בשביל זה הוא קיים, לא? לא. השירות הדיגיטלי, מה אתה מקבל מהבוט? משרדינו סגורים כעת, נחזור אליכם אחר בבוט. אז מה עשינו בזה?
בוא מחשב, המחשב בהפסקה, רוחל, בהפסקת סיגריה.
אז לכן באמת אני קוראת מפה למי שמאזין לנו וגם למשרד התקשורת, אם אתם באמת רוצים ללכת לקראת הצרכנים, ובאמת אני חושבת ששירות בחברות תקשורת הוא מתחת לכל ביקורת, אז אתם צריכים להגדיר...
זה מתחרז גם.
לגמרי.
וגם היום אני, את יודעת, זה לא כמו מלפני 10 שנים, שהיה לנו מיליון חבילות בחברות תקשורת, והיינו צריכים להחליף, והיה בעיות וחיובים לא נכונים. היום זה די פיקס פרייס, אתם אמורים לקבל הרבה פחות שיחות, אז תנהלו אותם טוב.
תנהלו אותם טוב, אל תפטרו אנשים, תעסיקו מספיק אנשים כדי שיתנו מענה כמו שצריך, אל תייבשו, אל תטרטרו, זה מה שמצופה היום. וגם הצרכנים צריכים לבחור את החברה שלהם גם על סמך השירות שהם מקבלים, ולא רק על סמך המחיר, ואת זה אנחנו אומרים פה הרבה פעמים. ועכשיו לצ'ופר שלנו, המלצת צפייה.
או איך תבזבזו כמה שעות מהחיים שלכם מול המסך.
אז נזכיר שבעבר אנחנו כבר נתנו פה המלצות צפייה מאוד נחמדות, אחת על מלכת היופי של ירושלים ב-YES, אחת על The Boys, נכון? זה היה The Boys?
לא, אני...
ברוקלין 99.
ברוקלין 99 זה היה...
אפשר להמליץ על The Boys מתי שם.
נכון, דיברנו על The Boys.
וכל פעם אנחנו יצא לנו להמליץ על בעצם חברה...
אבסנטי המלצנו מאמזון פריים וידאו.
בדיוק, אז יצא שכל פעם המלצנו על חברה אחרת, פעם אחת על אמזון פריים וידאו, פעם על יס, פעם על נטפליקס, והפעם לצחי יש המלצה על אפל טיווי פלוס.
אפל טיווי פלוס, שמי שהתחבר אליהם אגב לפני איזה שנה וחצי, עכשיו קיבל הודעה שהם הפסיקו את ה... זה היה שנה וחצי חינם שהם נתנו,
ועכשיו אנחנו כבר לא חינם.
עכשיו כבר לא חינם, אז מי שעוד לא ניסה או מנוי, אז יש לי סדרה להמליץ, קוראים לה מיתי קווסט. מי שמכיר את הסדרה סיליקון ואלי שהייתה בסלקום וב-YES של HBO, סדרה קומית על סיליקון ואלי, זה היה על סטארט-אפ, אז פה זה על חברת גיימינג ומה קורה בחברה והדינמיקה בין העובדים, וזה מראה מאוד את המאחורי הקלעים של איך עושים משחק.
זה גם קומי?
זה קומי, זה קומי, ופרקים של 20 ומשהו דקות, חצי שעה, עכשיו בדיוק הסתיימה העונה השנייה, לפני איזה שבוע שבועיים, אפל טבעי מעלים פרק פעם בשבוע, אז לוקח זמן, אז שאתה יכול לצוות בזה.
אי אפשר לעשות בינג' אתה אומר.
אי אפשר, אתה מחכה פשוט.
או שתחכה.
זה מצחיק, כי בקטע הזה אנחנו יש לנו פתאום שירותי on demand, אבל חזרנו ללוח זמנים של
שהיה
לנו לפני 30 שנה. כן. סדרה פעם, אתה מחכה לפרק שמשדרים אותו פעם בשבוע.
אז אתה מתחיל עוד לראות את זה שלקראת הסוף.
כן, לקראת הסוף.
בינתיים אתה יכול לדעת כל הפרקים מוכנים.
אתה יכול בינתיים להתנתק מהשירות, שיפסידו כסף, על זה שהם לא יעילו, לך לחברה לנטפליקס, אבל ותראה, תעשה בינג'ים כל פעם. אז בערך 10 פרקים כל עונה, קומית, מומלצת, עם אפל טיווי פלוס, מי שלא מכיר, יש את זה לא רק במכשירים של אפל, על אנדרואיד טיווי בטלוויזיות, סטרימרים, יש במחשב, יש... עכשיו על כל פלטפורמה כמעט, זה עובד.
טוב, אז תודה על ההמלצה. אני בדיוק התנתקתי מאפל טיווי פלוס, כי הם התחילו לגבות על זה כסף.
גם אני, סיימתי לראות את מה שרציתי.
בדיוק, ואין לי פשוט זמן לראות כל כך הרבה, אבל מי שעדיין מנוי, אז
יאללה. יש סדרות שמאמורים לעלות בסתיו, אז
זה נתקבל. נכון, אני עוד מחכה לפאונדיישן. עוד מעט נגמר 2021, הבטיחו לי המוסד.
אבל עלו את הטריילר המלא, או השני של פאונדיישן, נראה ממש טוב. סדרה של אייזיק אסימוב.
כן, זה מבוסס על הספרים של אייזיק אסימוב, שאני קורא נרחב שלהם, ואני מאוד מחכה לראות את העיבוד הטלוויזיוני. אני ועוד הרבה מאוד מעריצים את
הטלוויזיוני. אז אחרי שיעלו את כל הפרקים, נתחבר.
כן. טוב, בזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה של טריפל. לא נסיים, לפני שאנחנו נמליץ לכם להיכנס גם לאתרים שלנו, צחי אולי תספר לנו כמה מילים על האתר שלך.
אז The Gadget Reviews, אתר סקירות על מוצרים טכנולוגיים, חדשות טכנולוגיה, אפשר למצוא אותי באינסטגרם תחת השם שלי, בטלגרם תחת השם The Gadget Reviews וגם בפייסבוק.
וניב, משהו על מגזין החיבור?
כן, מגזין החיבור עוסק בחיים חכמים, יש לנו מדריכים וטיפים וחדשות וסקירות, ואותם יש למצוא גם באינסטגרם ובטלגרם ובפייסבוק, הכל תחת השם החיבור, וכן, תגלשו, תיכנסו, ודפנה, תספר לכם עכשיו על פואנטה.
נכון, אז פואנטה הוא אתר חדשות צרכנות שמסקר את כל התחומים, לא רק את תחום הטכנולוגיה, תוכלו לקרוא שם גם על תיירות, עכשיו לקראת החופש הגדול, תוכלו לקרוא שם המלצות על הנחות לפרקי מים, ובקיצור, שווה להיכנס לאתר ולהתעדכן בכל מה שקשור לצרכנות. אני ממליצה לכם גם להיכנס לפייסבוק של פואנטה, פואנטה צרכנות עם שורה תחתונה, לעקוב אחריי גם בטלגרם, יש גם אינסטגרם, אז אפשר באמת בכל הפלטפורמות, וכמובן, אם אתם רוצים לשמוע את הפרקים שלנו, קודם כל יש לנו נושאים מאוד מעניינים שדיברנו עליהם לאורך הפרקים הקודמים, מדריכי קנייה למיניהם בנושאים רבים ומגוונים, החל משעונים חכמים, עד מנעולים חכמים לבית, דרך מוצרים חכמים למטבח, הרבה מאוד מדריכי קנייה.
הרבה דברים חכמים.
המון דברים חכמים, כן, אנחנו נשים חכמים. ותרשמו לפודקאסט, ואז תוכלו בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש, לדעת ולהזין. נשמח גם לשמוע מכם רעיונות, המלצות, פידבקים. ותודה רבה שהאזנתם, נמתין לכם גם בפרק הבא.